ערב טוב.
התפילה היא עבודה קשה. נאמר בתלמוד שלהתפלל זה דבר שבני אדם מפחדים ממנו. יש ביטוי בגמרא על הפסוק קרום זולות לבני אדם, וזה פסוק בתהילים, סביב רשעים הלכו קרום זולות לבני אדם. אז הגמרא אומרת, מה זה קרום זולות? רום, אלה הם דברים העומדים ברומו של עולם, זולות, ובני אדם מזלזלים בהם. כלומר, התפילה היא דבר גבוה מאוד, אבל הנטייה הטבעית של בני האדם היא לזלזל בתפילה. ובאמת הדבר תמוה. מפני מה יש נטייה לזלזל בתפילה אם היא עומדת ברומו של עולם? עוד שאלה רצינית. במיוחד שהמציאות מראה שבאמת בני האדם אינם רוצים להתפלל. יש מיליארדים של בני אדם בכדור הארץ, מתוכם אחוז קטן ביותר מתפלל. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על אלה שמתפללים, אנחנו נראה שבתוך המתפללים יש גם כן אחוז קטן שמתפלל. והשאלה היא, למה? יהודי יכול להיות יהודי ירא שמיים ולהקדיש הרבה זמן למצוות, ללימוד תורה, למעשים טובים, וכאשר הוא עומד לפני ריבונו של עולם יש תחושה מוזרה שמשתדלים שזה ייגמר כמה שיותר מהר, ובמיוחד כן, אנחנו אומרים הרי בבתי כנסת, אפשר להיכנס לבית כנסת ולראות בין המתפללים איזושהי שאיפה לגמור עם זה מהר. וזה מוזר. עד כדי כך שלמשל, בתפילת שחרית של שבת, אחרי אשרי לא אומרים ובא לציון, משום טרחה דציבורה. כלומר, דבר שלוקח עוד דקה וחצי, אומרת ההלכה, אין לומר ובא לציון בשחרית של שבת, יש לדחות את זה למנחה, משום טרחה לציבור, יש טורח ציבור, קשה לציבור להוסיף גם את ובא לציון. זה מוזר. והדבר הזה עומד בסתירה לדבר המקובל בחינוך הדתי. בחינוך הדתי רגילים לומר, ככה מלמדים כל המורים הדתיים שמאים לדבר על התפילה, אומרים לתלמיד, דע לך, תלמידי היקר, שיש נטייה טבעית בנפש האדם להתפלל. ככה בדרך כלל פותחים. כל אדם רוצה להתפלל. אבל המציאות היא ההפך. אז מה יחשוב התלמיד על דברי המורה? הוא יחשוב אחד מהשתיים. אפשרות ראשונה, המורה, הרב, הוא משוגע. הוא חושב שיש לי נטייה טבעית להתפלל. וזה מאוד לא טוב מבחינה פדגוגית שאדם יחשוב את המורה שלו למשוגע. יש אפשרות שנייה, עוד יותר גרועה, והיא שהתלמיד יאמר, אם הרב אמר, אז בוודאי שהוא צודק. אז אני משוגע. וזה עוד יותר גרוע מבחינה חינוכית שאדם יחשוב את עצמו משוגע. הוא לא יכול יותר לתחקר. אלא צריך כאן לראות את האמת. האמת, המציאות היא שאין זו נטייה טבעית של הנפש להתפלל. והדברים מפורשים בגמרא. כשהגמרא אומרת שדברים העומדים ברומו של עולם, בני אדם מזלזלים בהם. ובאמת, צריך להבין שכנראה כאן גם ההסבר של הדבר. כאילו, מה הוא רוצה לומר? מפני מה בני האדם מזלזלים בדברים האלה? משום שהם עומדים ברומו של עולם. כלומר, אם אנחנו נתבונן בעומק הדברים כראוי, אנחנו נבין שהאדם היהודי במיוחד, אבל כל אדם, מבין מהי הסכנה העצומה התמונה בתפילה כשהיא תפילה רצינית. כי מהו המעמד של התפילה? זהו מצב שבו האדם עומד מול הבורא, חשוף ללא מסכים. מצב כזה עלול להיות מסוכן. נדב ואביהו יוכיחו. ובכן, מהי הסכנה במצב הזה? המצב הוא שאם אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא ללא כל הגנה, חשוף לחלוטין, אני מיידית עומד למשפט. שואל אותי הקדוש ברוך הוא, האם אתה מי שרציתי שתהיה? האם אתה תואם את הציפיות? במצב כזה, רוב בני האדם לא יוכלו לעמוד בדין. לא במקרה התפילה מכונה בשם תפילה, מלשון פלילים, להתפלל זה לעמוד במשפט. לא במקרה גם התפילה נעשית בעמידה. מתי אדם מחויב לעמוד? בבית הדין אדם צריך לעמוד. כמו שנאמר, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. כלומר, זה מצב שבו אני עלול להידרש, לתת באופן מיידי דין וחשבון על ההתנהגות שלי. ולכן יש איזה מין תפקודים פסיכולוגיים תת-מודעים שמצילים את האדם מן הפגישה הזאת, בין היתר הזלזול. הוא מסוכן להתפלל. אוקיי? אבל זאת לא הסיבה הראשונה שזה כל כך קשה. זאת סיבה טובה, אבל יש עוד סיבות אחרות, אנחנו נלמד אותן, שמראות עד כמה שהתפילה היא קשה, אולי בלתי אפשרית, ואולי אפילו אסורה. עד כדי כך, למשל שהמשנה במסכת ברכות אומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כך וכך. וכן הברייתא אחר כך בתלמוד, גם היא נותנת שורה של תנאים המתירים לאדם להתפלל. בעוד שהנטייה של החינוך הדתי היא לומר שהתפילה היא דבר טבעי, נורמלי. אנחנו רואים שחכמי ישראל בתלמוד התייחסו לדברים הפוך. התפילה היא זכות, היא פריבילגיה שלא כל אחד יכול לנצל אותה. צריך איזה שהם תנאים מיוחדים ביותר שקשה מאוד לקבץ אותם כדי להיות רשאי להתפלל. כן.
אם אנחנו מתפללים, אז בעצם אנחנו מזכירים
את שם השם לשווא. הנה, יש עוד נקודה שאתה אומר. אם אנחנו מתפללים בלי להיות ראויים, זאת הזכרה שם שמיים לבטלה. יש בזה משהו מן האמת. כן, למשל, יש הלכה שתפילה בלי כוונה איננה תפילה. כלומר, לא יוצאים בה ידי חובה. לכן פוסק מרן בשולחן ערוך, שאדם שיתפלל ולא יתכוון, חייב לחזור ולהתפלל. אז מה עם התפילה הראשונה שהוא אמר? זה בעצם היה שם שמיים לבטלה מבחינה מסוימת. כן? מבחינה מסוימת, לא רוצה להגיד שהוא חייב על זה, אבל יש משהו ממה שאתה אומר. כן? בשביל מה התפללת? הרי לא יצאת ידי חובה תפילה, הרי אתה חייב לשוב ולהתפלל.
לא, אבל
בלכת תפילה, אם אתה... ואגב, זו באמת שאלה של מה זה, מה פתאום זה, שכוונה תהיה מעכבת, עלו יש לנו כלל ידוע בהלכה, שמצוות אינן צריכות כוונה. אבל בתפילה זה משהו אחר, כי בתפילה המצווה היא להתכוון, אז אם לא התכוונת, לא קיימת את המצווה, משהו אחר. אמנם הרמ"א, רבי משה איסרלס, פוסק, וכך נוהגים האשכנזים, שמי שלא מתכוון בתפילה לא יחזור ויתפלל. למה? לא מפני שהוא יצא ידי חובה, כי הוא באמת לא יצא ידי חובה. אבל אנחנו אומרים שאם הוא לא יתכוון בתפילה הראשונה, מן הסתם גם לא יתכוון בתפילה השנייה, אז חבל על הזמן.
זאת
אומרת, תפילה. אז תתפלל בכוונה. אנחנו רק צריכים ללמוד. מהם התנאים המתירים את התפילה? ולא עוד, אלא שהתפילה היא גם מצווה. אם כן, יש לנו מצווה להגיע לקיבוץ כל התנאים המאפשרים לתפילה. אנחנו לא פיתורים מלהיכנס למצבים האלה המתירים לנו להתפלל. עכשיו אנחנו צריכים גם להבין עוד כמה קשיים בהבנת התפילה. אני מקווה שזה לא יאייש אף אחד מלהתפלל, כן? אבל קודם כל להבין מהו הקושי, מהו המעמד המיוחד שיש בתפילה. ראשית כל, נשאלת השאלה למי מופנית התפילה. כל אחד יענה, אני מקווה, התפילה מופנית לקדוש ברוך הוא. השאלה היא, מי זה? אתה יודע מי הוא שאתה מתפלל אליו? יש משנה במסכת אבות, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, רבי חנינא בן דוסא אומר, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. וכך מודפס גם בסידורים, ראיתי. אם כך, אני צריך לפני שאתפלל, לדעת מי הוא זה שהתפילה מופנית אליו. ומי יודע? אולי אני מדמיין עבודה זרה, אולי בעצם התפילה אינה אלא פנייה אל עצמי, אל התסכולים שלי ועוד כמה דברים כאלה, אל המרירות שבנפש, אל רגשות האשמה, לך תדע. אולי התפילה היא חוויה אסתטית של התאחדות עם הטבע, אז זה כבר לא אל השם שאני פונה. יש הרבה הרבה קשיים. אז כן, יש איזה בעיה אובייקטיבית, לא כל אחד יודע באמת למי התפילה מכוונת, למי היא מופנית, כן.
זה לא מטרה של הלימוד תורה, לדעת למי, של המחשבה, של הלימוד
תורה. השאלה היא, מי ילמד אותך את זה? זה לא פשוט, אני לא בטוח שהלימוד מספיק, כי אני יכול ללמוד על מישהו, ללמוד הרבה הרבה מאוד אינפורמציה. כל הזמן שלא פגשתי אותו, אני עוד לא יודע מי הוא, למרות שיש לי טונות של אינפורמציה עליו. אני יודע את גילו ואת כתובתו ואת כל התולדות החיים שלו ואפילו את התחביבים שלו ואפילו את, את התגובות שלו בחברה. הכל קיבלתי אינפורמציה. אני יכול לתאר לעצמי במי מדובר. אבל כל זמן שלא פגשתי אותו פנים אל פנים, עדיין אינני יודע מי הוא. לכן לא, לא ברור מה שאתה אומר שהלימוד מספיק לצורך זה. לדעת מי הוא אדם, זאת שאלה בעצם שנשאלה בספר הקדוש הנסיך הקטן. שם הנסיך הקטן אומר, שאם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר עם חיוך על הפנים ועיניים טובות שאוהב פרפרים. אז המבוגרים מיד שואלים כמה הוא שוקל, כמה מרוויח אבא שלו ואיפה הוא גר. ואז יש להם תחושה למבוגרים שעל ידי זה הם יודעים מי הוא. אבל זו טעות, על ידי זה הם יודעים מה הוא. מי הוא? זה פגישה בלתי אמצעית, אפילו היא לא ניתנת להגדרה, זה חוויה. חוויה בלתי אמצעית. ולכן, רק מי שפגש פנים אל פנים את ריבונו של עולם, יכול באופן רציני לומר שאליו הוא מתפלל. ולפי זה מתבקשת מסקנה פשוטה, רק הנביאים רשאים להתפלל. כן? נכון, זאת מצווה ואנוס רחמנא פטר, כן? אני צריך לומר, ובאמת כשאנחנו קוראים בתנ"ך אנחנו רואים שאף על פי שהתפילה מוזכרת בלשון סתנית כשייכת לכל בני האדם, אבל כל פעם שהתנ"ך מספר עובדתית שמישהו מתפלל, תמיד תמיד, חוץ ממקרה אחד, מדובר בנביא. כל פעם שהתנ"ך מספר שמישהו יתפלל, תראו, זה היה נביא. חוץ ממקרה אחד, בספר יונה. בספר יונה יש נביא שישן, והוא לא רוצה להתפלל, אבל הנמצאים בשכנותו מתפללים במקומו. כן? הוא מעביר אליהם את התחושה. כלומר, השכנות עם הנביא גורמת לאדם להתפלל. אבל בעיקר הדין, כן, כך אנחנו אומרים לכל אורך התנ"ך כולו, רק נביאים היו מתפללים. מה? הנביא יודע למי הוא מתפלל. הנביא מתפלל למי שדיבר אליו.
זה
אתה יודע? זה מספיק. אתה יודע למי אתה פונה, למי שפנה אליך. לא מדובר בהגדרות פילוסופיות. הנביאים אינם פילוסופים, הנביאים הם נביאים.
כל ישראל יכול
להתפלל חיצי
מצרים,
ולא
זה
חיכוש.
כל ישראל יכול
להתפלל חיצי מצרים, וכולם לא נביאים. כשכל ישראל נביאו, כן, נכון, אפשר. עכשיו, אם כן, אתם רואים דוגמה פשוטה, תפילה מפורסמת בתנ"ך, חנה. איך אנחנו יודעים שהייתה נביאה? שערי התפלל. לא, גם חז"ל אומרים שהייתה משבע נביאות. כן, מה אתה אומר?
אם הוא מדבר איתה, לא? אם הוא מדבר איתה, לא משנה
מכירים אותה. כי ברגע שאתה מדבר עם מישהו, אז הוא יודע מי אתה. זה בדיוק המשמעות של הדיבור. הדיבור זה גילוי האישיות. ולכן, כלומר, כי האישיות זה הרצון. הדיבור מגלה את רצונו של המדבר. לכן רק הנביאים היו מתפללים, ונשאלת השאלה אם ככה, איך אנחנו, שאיננו נביאים, וזה כבר 2400 שנה שכבר אין נביאים, איך אנחנו מעיזים להתפלל? אני בינתיים משאיר את הקושיה הפתוחה. דבר נוסף, יש קושי אחר בתפילה. הקושי הוא, הקושי נובע מעצם הגדרת התפילה. אז לפני שנסביר את הקושי, קודם כל נביא הגדרה של התפילה, כדי שלא נתבלבל בלימוד שלנו. כל מקום שחז"ל דיברו על תפילה, מדובר על דבר אחד בלבד. בקשה למילוי חיסרון. מה? לא, חסרונות. כן. כל פעם שבא מישהו לבקש שיתמלא חסרונו או חסרונותיו, זוהי תפילה. כל השאר, למרות שזה מודפס בסידור, זה לא בכלל תפילה. למשל, פסוקי דזמרה זה לא תפילה. פסוקי דזמרה זה מילים, מזמורים, שעניינם להכיל את הנפש לקראת התפילה. כמו כן, הקורבנות זה לא תפילה. הקורבנות זה זכר לקורבנות. קריאת שמע וברכותיה זה לא תפילה. קריאת שמע זה מצווה לבטא את ייחוד השם. זה חלק ממצוות לימוד תורה במידה מסוימת. אבל התפילה נטו זה תפילת העמידה, שבה האדם מבקש את מילוי צרכיו. מה שהוא צריך, את זה הוא בא לבקש. זאת ההגדרה של התפילה. ואף על פי שבתור תפילת 18 יש גם שבח ויש גם הודעה. חז"ל בגמרא אמרו, מדוע משבחים? כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח. ומדוע מודים? כי זה לא יפה לבקש בלי להודות. אם כן, כל התפילה כולה סובבת מסביב לציר הזה של בקשת מילוי החיסרון. וכאן, גם כן, ישנה שאלה. איך אדע מה באמת חסר לי? למשל, באה אישה לפני ריבונו של עולם, שלא עליכם עקרה, אין לה ילד. אז היא אומרת לריבונו של עולם, אנא השם, תן לי ילד. אומר הקדוש ברוך הוא, איך את יודעת שזה מה שחסר? בגלל שזה מה שאת מרגישה? את הרי לא יודעת את כל סודות הבריאה. אולי זה יותר טוב שלא תלדי. איפה את יודעת שזה מה שבאמת חסר? רק בגלל שאת מרגישה ככה? וכן לגבי כל הצרכים שיש לנו. אין באמת שאלה גדולה. איך אנחנו נדע מה לבקש מאת השם, ואנחנו עושים את זה ברצינות. תארו לעצמכם, נתאר לעצמנו שאדם ביקש משהו שלא מתאים לו, וחס וחלילה הקדוש ברוך הוא עונה לתפילתו. זה בעיה. ולפעמים ריבונו של עולם נענה לתפילות, גם כשלא צריך היה לבקש. לכן צריכה להיות ודאות שזה באמת מה שאני צריך. מה?
מה השם נתן זה צריך?
מה השם נתן?
עם השם, כן. אני יודע או לא יודע?
לא דווקא. לא דווקא. למשל, אתה רואה בתפילת, בפרשת השבוע שקראנו, פרשת קורח, כשמשה מתפלל אל השם שהוא לא יקבל את מנחתם של קורח ועדתו. הוא שצריך להתפלל לדבר כזה. משמע שאם משה לא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לעשות את מנחתם, היה כן נושא את מנחתם. צריך להבין, ריבונו של עולם, מה שמבקשים ממנו הוא נותן. אם מבקשים ממנו, כמו שצריך, הוא נותן. ולכן זאת בעיה. לכן צריך גם להיות ודאות שהדבר באמת נצרך. מי יכול לדעת מה באמת חסר בעולם? שוב, הנביאים. לכן למשל החנה, שידעה בוודאות שחסרון בן אצלה הוא חיסרון מהותי שמעכב את הופעת שם השם בעולם, ראתה לנכון, הייתה לה, בצדק הייתה מרת נפש על הדבר, ולכן ביקשה מהקדוש ברוך הוא בן. זה מה שנאמר, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם. מה זה ותתפלל על השם? התפללה בשביל הקדוש ברוך הוא. כי היא ידעה שאם שמואל לא ייוולד, יהיה חיסרון בהופעת שם שמיים בעולם. כמו שאומרת הגמרא על הפסוק, השם צבאות אם תראה בעוני אמתך. אם אתה רוצה להיקרא בשם צבאות, אתה צריך לראות בעוני אמתך, ונתת על אמתך זרע אנשים, זרע שמושך שני אנשים, והם שאול ודוד. כן.
מה שחנה יודעת, אני חושב
שאתה
יודע.
מה?
מה שחנה יודעת, אני חושב שאתה לא יודע.
טוב, אתה שואל עכשיו שאלה נוספת על התפילה. לא רציתי יותר מדי להקשות קושיות על התפילה, אבל אתה מקשה עכשיו קושיה חדשה, שהיא גם כן קושיה נכונה. שקושרים כל הפילוסופים. מה, ריבונו של עולם לא יודע מה צריך? אז בכלל על כל תפילה אפשר להגיד את זה. כן, היה אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני בכלל לא רוצה להתפלל, תעשה מה שאתה רוצה. ובאמת, יש בחז"ל ביטוי קשה בנושא הזה. אומרים, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. מה זה מתאווה לתפילתם? מתי מתאווים למשהו? מתאווים למשהו נדיר. זאת אומרת שהצדיקים מצד נטייתם הטבעית אינם רוצים להתפלל. מדוע? וזה נאמר דווקא על יצחק אבינו הדבר הזה. כן, שאשתו הייתה עקרה, והגמרא על זה אומרת, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. וישיב הולכים לצדיק ואומרים לו, מר צדיק למשפחת אבינו, אולי תעשה משהו, יש מישהו שחולה. אז עונה הצדיק, ברוך השם שעשאו חולה. הוא, אבל אתה יודע, שמענו עליך שאתה קצת קרוב, מקורב לקדוש ברוך הוא. אולי תסדר איזו פרוטקציה שהוא יהיה בריא. אומר הצדיק, אתם רוצים שאני אתערב בשיקול דעתו של הקדוש ברוך הוא? הרי בוודאי שאם הוא עשה אותו חולה זה מצוין, כך ראוי להיות. אז אסור להתפלל. צדיקים כאלה מסוכנים. כי הנטייה של צדיק כזה היא להצדיק את כל הנעשה תחת השמש. ולכן הקדוש ברוך הוא מכניס צדיקים כאלה למצבים אבסורדיים על מנת להכריחם להתפלל. מה היה אבסורד אצל יצחק? זה שאשתו עקרה. מדוע זה אבסורד? כי לאשתו קוראים אמנו. זאת אומרת, זה המקצוע של האימהות. המקצוע של האימהות זה להוליד את האומה. אז איך היא יכולה להיות הכרה? זה כל כך אבסורדי שיצחק מוכרח להתפלל. עכשיו באמת, אולי באמת נענה על השאלה שלך, למה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לבטא את משאלות ליבנו? כנראה שריבונו של עולם, כך נאמר בספר משלי, הוא תפילת ישרים רצונו, שהקדוש ברוך הוא מעוניין להשלים את מעשה הבריאה, להשלים את מעשה בראשית דרך האדם, שהאדם ישותף במעשה בראשית. והשותפות הזאת בא לידי ביטוי גם במעשים וגם בתפילות וגם בכוונות. ולכן ריבונו של עולם ביקש שנתפלל, או יותר נכון, שעל ידי הבקשה אנחנו נעבור מהפכה בנפש שתגרום לכך שנהיה ראויים למילוי הבקשה. שהרי האדם לפני שיתפלל איננו האדם אחרי התפילה. האדם שלפני התפילה לא היה זכאי, והאדם שאחרי התפילה זכאי. זה כבר לא אותו אדם. הוא שינה משהו ברצון שלו, בנפש שלו. כן.
יש דברים שגם בתור לא
נביא,
אנחנו יכולים לדעת שחסר. זאת אומרת, לבקש לחזור
בתשובה,
דברים כאלה.
אתה אומר שיש דברים שגם בלי נבואה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים אותם. זה נכון. למשל, כמו לחזור בתשובה. אבל אז שוב תשאל השאלה, אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו אחזירנו בתשובה, מה יענה לך הקדוש ברוך הוא? מה אתה צריך אותי? תחזור בתשובה לבד. אומר עכשיו רפאים, מה הקדוש ברוך הוא? הולך לרופא, מה אתה? הוא תאכל בריא. זה עוד לא ברור עד כמה אנחנו רשאים לערב את ריבונות של עולם ועד כמה לא. לכן גם פה זה לא לגמרי ברור.
יש השתדלות של האדם ו...
כן, השאלה, בדיוק ההשתדלות, השאלה אם זה צריך להיות השתדלות של תפילה או השתדלות של מעשים. צריכה להיות הגדרה של הדברים האלה.
שני ביחד?
שני ביחד, כמה מזה וכמה מזה. או למשל, אם אדם בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואומר רפאנו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר כן, אבל הסיבה שאתה חולה זה בגלל משהו אחר לגמרי, זה איזשהו חטא שלא חזרת בתשובה עליו. אז מה זה משנה כמה תתפלל? היית צריך קודם כל לחזור בתשובה, אחרי זה תחזור אליי, נראה אם בכלל תהיה חולה עדיין. זה צריך להיות בטוח. במיוחד שעובדים לפני ריבונו של עולם, צריך להגיד דברים ודאיים, לא השערות, כאלו. כן, כתוב גם שהמתפלל צריך לפרוט את הבקשה, צריך להגיד עד פרטי הפרטים. כן? אדם אומר, מה שאני מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו כסף. אז הוא צריך גם להגיד את מספר החשבון. ולכן באמת, עמדה בעיה, בזמן שהיו נביאים, זה לא היה מסובך. אדם הייתה לו בקשה, היה הולך לנביא. הנביא היה אומר לו, אם בכלל זה שייך להתפלל על הדבר או לא. כן, כמו שמצאנו למשל בהפטרה של שבוע שעבר, כשהעם ניגש לשמואל הנביא. כן, שמואל הנביא אומר, עלו קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות וברקים. באמצע הקיץ, שמואל מתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד את הגשם. וזה מאוד מסוכן, כי החיטה עוד לא נקצרה, והחיטה תירקב על ידי כך. ואז שמואל, כדי לייסר את העם, קורא אל השם, יש קולות וברקים, וגם גשם. ואז העם פונה אל השם, פונה אל שמואל, העם פונה אל שמואל ואומר לו, נו, מהר תעשה משהו שזה ייפסק. אז שמואל אומר, בסדר, אני אתפלל. גם אני לא יחטא לשם, לבלתי התפלל בעדכם. ואז הוא מתפלל ומפסיק הגשם. מעניין, מה היה אומר מחנך דתי בן זמננו? אם היו אומרים לו תתפלל, מה הוא היה אומר? בואו נתפלל ביחד. תתפלל ואתן. אבל שמואל הבין שמכיוון שהוא הנביא שבזירה, הוא הנביא בשטח, עליו מוטלת חובת התפילה. אז זה עולם מסובר. בזמן התנ"ך היינו מתפללים בזכות הנביאים. הנביא היה אומר אם שייך להתפלל או שייך להתפלל. גם אחרי שהפסיקה הנבואה, עדיין היו מה שנקרא מומחים לתפילה. למשל רבי חנינה בן דוסא. רבי חנינה בן דוסא, ככה מסופר במראה, הוא לא היה נביא, אבל הוא היה מתפלל על החולים, והיה אומר אם הוא יחיה או לא יחיה. והתלמוד מספר ששאלו אותו, נביא אתה? קודם כל, עצם השאלה מוכיחה שיש שייכות בין הנבואה לבין התפילה. כן, אבל הוא היה אומר, לא, אני לא נביא. כן? ככה הוא ענה, לא, אבל מקובל אני. כלומר, לא תורת הנבואה, אבל תורת הקבלה היא השריד של הנבואה בתוכנו. כן, ככה אומר רבי חנינא בן דוסא, כך מקובל, אלא מקובל אני מרבותיי. עם שגורת תפילתי בפי וכו'. זאת אומרת, מכיוון שלמדתי קבלה אצל רבותיי, אז אני יודע את סוד התפילה, ועל ידי זה שתפילתי שגורה בפי או לא, אני יודע אם החולה יחיה או לא יחיה. וגם בשולחן ערוך, נפסק להלכה, בשולחן ערוך אור החיים סימן צדיק ח', סעיף א', שבהלכות כוונת התפילה, שכדי להתפלל צריך להיות נביא. כך נפסק מפורש בשולחן ערוך, סימן צדיק ח', לא יודע אם שמתם לב, אבל זה כתוב. כתוב שאדם צריך להשית מעליו את כל המחשבות שבעולם, וכך היו החסידים הראשונים עושים, שהיו מתבודדים ומפשיטים את נפשם מן הגשמיות, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ומתפללים. כן, ככה נפסק בשולחן ערוך. זה לשונו של הטור, על פי הרמב״ם, שכך צריך לעשות. זאת אומרת שכל זמן שאדם לא הגיע לך, אז התפילה שלו זה כאילו תפילה. תפילה הזאת נענית, כי יעני תפילה. אבל זה לא עדיין תפילה באמת. אבל אז הנביאים האחרונים עשו טובה גדולה לעם ישראל. הנביאים האחרונים שחיו בזמן אנשי כנסת הגדולה, תקנו את נוסח התפילה. כמה היו אנשי כנסת הגדולה? 120 חברים, ומתוכם 83 מתוך ה-120 היו קואליציה של נביאים. 83 נביאים היו. התלמוד מוסר שאלה הם שתקנו את התפילה. מה זה תקנו את התפילה? תקנו את הנוסח. פירוש הדבר, כאשר הנביאים האחרונים הרגישו שהנבואה עומדת להסתלק מן העולם, חששו מאוד שמה כל המתנה של התפילה תילקח מאיתנו. כבר לא יהיה נתיב של תפילה בין הבורא לבין האדם. לכן עשו לנו טובה גדולה וכתבו בצורה מתומצתת ביותר נוסח שכולל את כל עולמם הרוחני של הנביאים. ולכן גם הנוסח של תפילת העמידה זה נוסח שכתוב בסגנון תנכית, זאת עברית תנכית. זהו הנוסח של אחרוני הנביאים, שבו הם נתנו לך באופן תמציתי את כל מה שהם היו הוגים בשעת נבואתם. ולכן כאשר אנחנו מתפללים, אמנם אנחנו עושים תרגיל על יבש, אנחנו עושים מעין נבואה כאילו, אבל משהו מזה דבק בנו, איזה לחלוכית של עולמם של הנביאים חודרת בתוכנו, ומתוך כך גם אנחנו קצת נביאים בתפילה. לכן יש משהו מזה. וזה הודות לנוסח הקבוע, ברוך השם שיש לנו נוסח קבוע. קבועה של התפילה. עכשיו, כל הדברים האלה, לכאורה, עומדים בסתירה למשהו שאנחנו מכירים ממקורות אחרים. למשל, הרב קוק, בהקדמת ספר עולת ראייה, אומר שהנשמה תמיד מתפללת. הנשמה תמיד מתפללת, והיא מתאמצת להוציא את עצמה מן הכוח אל הפועל. וכל פעם שאנחנו מתפללים, אותה נשמה מתגלה. אם כן, אתה רואה שזה טבע האדם להתפלל. אבל התשובה היא פשוטה. הנשמה היא תמיד מתפללת. הנפש לא. זאת ההבחנה בין שני מישורי הכרה שבאדם. ההכרה המודעת, המצויה, האני המצוי, כלומר הנפש, האני המצוי איננו נוטה להתפלל. אבל הנשמה, מה שבפסיכואנליזה כינו האני העליון, מתוך אי ידיעה מה זה הנשמה, אבל המישור העליון של הזהות שלנו, הוא באמת מזדהה עם התפילה. כמו שהוא מזדהה עם כל המצוות, והוא מזדהה עם היצר הטוב. אז הנשמה שלנו דופקת על דלתות נפשנו, ותובעת את תפקידה. וככל שהאדם מתרגל יותר להתפלל, כך הוא יותר ויותר מתוודע לשיח נשמתו. עד כדי כך שעם הזמן התפילה הופכת להיות טבעית, והופכת להיות מזון שאי אפשר לחיים להתנהל בלעדיה. בלעדיו. זאת אומרת, מוכרחים להתפלל. אבל זה לוקח זמן עד שהאדם מגיע אל המודעות הזאת. עליו לסלק מעליו את כל הכבדות של ההכרות של העולם הזה, ולכן תמיד בפוסקים מתארים את התהליך הזה בתור הפשטה. כאילו שאדם צריך לפשוט מעליו בגד כבד, מעטה מכביד, עד שמשתחררת הנשמה שלו ואז הוא פתאום מתוודע לכך שאין זמן יותר יקר במהלך היום שלו מאשר התפילה. עכשיו, יש בנוסח של התפילה של הנביאים עוד משהו מיוחד. הנביאים גילו לנו מה חסר. כפי שאמרנו בהתחלה, אין אנחנו יודעים מה חסר. באים הנביאים, אומרים לו, אתה צריך דעת, תשובה, צליחה, רפואה, גאולה, ברכת השנים, אתה צריך חירות וכו'. כלומר, הם אמרו לך, מה הן השאיפות האמיתיות של כנסת ישראל, וממילא גם מה הן השאיפות האישיות שלך. אתה שואף, או אתה צריך להיות שואף, לדעת, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה וכו'. כל הדברים האלה, ולפי הסדר הזה דווקא, כן? כי סדר הברכות מעכב, כך נאמר בתלמוד, כך נפסק להלכה, שסדר הברכות מעכב, וכדומה. כן.
לפי זה לא כדאי
לעשות ברכות פרטיות? לפי זה, הבקשה הפרטית היא בהחלט בעייתית. הרי מותר בהלכה, כך נאמר, מותר לאדם להוסיף בקשה פרטית. אם כן, אתה צודק. ההיתר הוא להוסיף. על גבי העובדה שיש לי כבר תפילה סטנדרטית נאמר, אני יכול להוסיף תפילה משלי. מדוע? כי ברגע שאני מתפלל בנוסח שקבעו הנביאים, ממילא גם הרצון שלי מתיישר ומתאים את עצמו לרצון האלוהי. ואז אני מובטח שמה שאני מבקש איננו סותר את הרצון האלוהי. לכן, למשל בתפילה על החולים, הספרדים בשבת פותחים את ההיכל ומתפללים על החולים באותה שעה. אשכנזים בסיום קריאת התורה. יש תפילה על החולים. תמיד הנוסח הוא כזה, אנחנו מבקשים רפואה עבור פלוני בן פלוני ופלוני בן פלוני, רשימה ארוכה מאוד, כן? כל חדר המיון נכנס, ובסוף שואלים ואומרים, בתוך שאר חולי עמך ישראל. מה זה הביטוי הזה? בתוך שאר חולי עמך ישראל. אנחנו מבקשים שאותה בקשה פרטית על חולה פלוני לא תסתור את רפואת האומה. כי אם זה סותר את רפואת האומה, שלא יתרפא. כן? שלא תהיה אי התאמה לרצון האלה. זה הביטוי, עשה רצונך כרצונו. תגלה מה ברצון שלך תואם את הרצון שלו. אם כך, אנחנו עכשיו כבר הרבה יותר מובטחים. די לנו לבקש את כל מה שיש בנוסח התפילה, וכל בקשותינו תתמלא לה. כן? למשל, יש מישהו שאם הוא יתרפא יעשה נזק גדול לעם ישראל. אז מה אתה תתפלל? שיתרפא? לא. ברור שלא. אבל עכשיו, לפי זה, אנחנו לגמרי מסודרים. תבקש כל מה שכתוב בנוסח התפילה, ואז כל בקשותיך תעננה. למרבה הפלא, וזה באמת קושיה עצומה, אנחנו רואים שישנן בקשות, תפילות, שלא נענות. זה לא מובן. איך זה? אני ביקשתי על פלוני שיתרפא, והתפללתי בנוסח של הנביאים, ובאמת רציתי שיתרפא. אז מדוע הוא לא יתרפא? לא מובן. זה סקנדל. נאמר בגמרא, התפלל אדם ולא נענה. מה זה צריך לעשות? יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, לא הלך, חזק ויאמץ לגביך וקווה אל השם. עוד פעם. מה רוצים מאיתנו? אם יתפלל אדם ולא נענה, זה סימן שקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז למה הוא צריך לחזור ולהתפלל? מפרש הרב קוק כך, כאשר האדם מתפלל, הוא צריך לרצות את הדבר המבוקש. גם הקדוש ברוך הוא רוצה, אגב. למשל, אני בא להתפלל על מישהו שהוא יהיה בריא. מתוך הנחה שגם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה בריא. אז מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה. גם אני רוצה. אז מה מעכב? כן, זה גמרא שבמסכת סנהדרין, לגבי המשיח. כיוון שאנו מחכים, והוא, הקדוש ברוך הוא מחכה, מה מעכב? עונה הגמרא, מידת הדין מעכבת. מה פירוש מידת הדין מעכבת? שמעתי פעם מפי הרב לוי נחמני, זה זכר צדיק לברכה, שאמר, מידת הדין זה שאנחנו באמת לא רוצים. זאת אומרת, תגיד לי מישהו, תגיד לי, אתה רוצה לראות את המשיח בא? כן, ודאי. בית המקדש בנוי, וכל עם ישראל על אדמתם, ולא יהיה כל צרה בעולם, וכולם יעסקו בתורה, וכול... אתה רוצה? כן, ודאי שאני רוצה. אתה רוצה, אתה מוכן לעשות בשביל זה משהו? תשמע, אני צריך לנוח עכשיו. אז אתה לא באמת רוצה. כן, נועה, אם היית באמת רוצה, אז לא היה מה שמעכב. אותו דבר, אנחנו מבקשים על פלומי שיתרפא, אבל אנחנו לא תמיד רוצים את זה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. לכן הרצון העליון לא מתגלה עדיין. פירוש הדבר, למשל אדם, בעל, יש לו כאב בטן, לא עלינו, יש לו כאב בטן. ואז הוא מתפלל לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנא ממך. תרפא את כאב הבטן שלי. למה אתה רוצה שנרפא את הכאב הבטן שלך? כי זה כואב, ואני לא אוהב שזה כואב. וגם אתה הרי רוצה שיתרפא. כן, אבל אני רוצה מסיבות יותר טובות. טוב, אז האדם מתחיל לחשוב. בוודאי, אם אני אמשיך להיות חולה, לא אוכל לטפל באנשים אחרים שצריכים את עזרתי. אז למענם תרפא אותי. זה כבר יותר טוב, אבל זה עוד לא מספיק. כן, אבל אם לא אתרפא, אז אני אעלה כסף לקופת המדינה. ואז יופנו יותר תקציבים לבריאות ופחות לקניית טנקים. ואז המדינה תהיה בסכנה. נו, אז מה? זה עוד לא מספיק. כן, אבל אם המדינה תהיה חלשה, היא תהיה נתונה ללחצים של אומות העולם. ואם היא תהיה נתונה ללחצים של אומות העולם, יתחלל שמך הגדול. ואיזה כאב זה לך, ריבונו של עולם, ששמך אלינו מתקדש בעולם? אז למען שמך הגדול, אנא, הסר ממני את הכאב בטן הזה. סוף סוף, הבנת, מתרפא. כן, כלומר, השאלה היא, האם הרצון של האדם מכוון לרצון העליון? עכשיו, על ידי התפילה הראשונה שהאדם מתבלל, ברור שכבר נעשה איזשהו שינוי בנפש שלו. כבר איזושהי העלאת הרצון נעשתה בתוכו, אבל לא עד הסוף. לכן אומרת הגמרא, יחזור ויתפלל כדי להשלים את הנפש באותם הציורים שחסרים לו, שבגללם חסר ממנו מילוי המבוקש. ולכן צריך לחזור ולהתפלל. מכאן אתה למד שהברכה הראשונה, התפילה הראשונה לא הייתה לשווא, הייתה שווה משהו. היה צריך כבר להתפלל תפילה ראשונה, אבל עוד לא עברת את כל השינויים שאתה צריך לעבור. אתה צריך לרצות את הדבר כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו. ואז באמת התפילה תענה. אז לפי זה באמת יש אנשים שתפילתם נענית, כי הם מכוונים לרצון העליון. ולפעמים זה מסוכן. הגמרא מספרת על חכם אחד שביקשו ממנו להתפלל כשלא היה גשם. אז הוא אמר לכולם, בסדר, אין בעיה, אבל אני מבקש שכל ישראל יצומו בזמן התפילה שלי, כדי להשתתף בתפילה. ואז הוא אמר, משיב הרוח, והייתה רוח שערה שהפכה את העצים. הוא מוריד הגשם, כמעט כל העולם נשטף במים. ואחר כך אמר, מחלקל חיים בחסד, התחילה החיטה לצמוח. הגיע למחיי מתים, בא דוב והטריד אותו באמצע התפילה, כדי שהוא לא יתפלל על תחיית המתים. כי אם הוא היה באמת מתפלל על תחיית המתים, היו המתים קמים לתחייה, אבל זה לא היה הזמן. ואז היה נזק גדול בעולם. לכן צריך להיזהר מתפילתו של אדם שתפילתו, שתפילתו נענית. כי לפעמים הדור לא ראוי למילוי הבקשה. וזה גם יכול להיות מסוכן. אם כן, יש לנו קצת פתרון לבעיית התפילה על ידי נוסח התפילה. מה קורה כשלפעמים אנשי כנסת הגדולה לא פתרו לנו את כל הבעיות? הגמרא במסכת ברכות מספרת לגבי הברכה ה-19 של תפילת 18. התפילה המכוונת כנגד המינים. בזמן רבן גמליאל הופיעו אז המינים, כלומר היהודים הנוצרים הראשונים שהיו מצרים מאוד לעם ישראל, היו משתפים פעולה עם השלטון הרומי, היו עושים לנו הרבה צרות. והיה צורך לתקן תפילה מיוחדת בעמידה, על מנת א' להתפלל על אובדנם, ב' כדי שיוכלו להבחין בין יהודי לנוצרי. צריך לזכור שבדורות הראשונים עדיין היהודים הנוצרים היו מתפללים עם שאר היהודים בבית הכנסת. היו מניחים תפילים כמו כולם. זאת אומרת, לא תמיד היה אפשר להבחין הבחנה ברורה בין יהודי כשר ליהודי נוצרי. אבל ברכת המינים לראשונה סילקה את הנוצרים מבית הכנסת. כי ברגע שזה חלק ממוסך התפילה, הוודאי שהנוצרי לא יאמר את זה, לא יוכל להתפלל עם שאר היהודים, וזה מה שהבדיל את הכנסייה מן היהדות. והייתה בעיה, אמר רבן גמליאל, מי יוכל לתקן את ברכת המינים? עצם השאלה היא באמת מוזרה. מה זאת אומרת מי יוכל לתקן את ברכת המינים? לא כך אני הייתי מנסח את המילים האלה. אני הייתי אומר, מי יוכל לתקן ברכה כנגד המינים? מה זה? את ברכת המינים, כאילו שהברכה הזאת כבר ידועה. אז כנראה זה מגלה שאצל אנשי כנסת הגדולה כבר הייתה מסורת שברוב הזמן, אם יהיה צורך, יש אפשרות להוסיף ברכה נוספת בתפילת העמידה, אם תהיה פגיעה באמונת הייחוד הישראלית על ידי ברכת המינים. אבל השאלה, מה זאת אומרת, למה זה כל כך קשה לתקן את הברכה הזאת? יש לזה שתי סיבות. אחת מבוארת בבן יהוידע, זה פירוש של הבן איש חי על האגדה, על האגדות של החז"ל, ואחד, עוד קושי אחר מבואר באיגרת תקנה של הרב קוק. הרב קוק אומר שהברכה הזאת היא ברכה בעייתית, כי כל הברכות כולן באות לבקש תוספת הטבה בעולם. חוץ מהברכה הזאת שבאה לבקש השמדה נגד מישהו. זו ברכה של שנאה. ברכה של שנאה זה מסובך. כי גם חכמנו בתקופת בית שני דווקא בהם איזושהי פסולת של שנאת חינם. ולכן מי שיתקן את הברכה יכוון בזמן שהוא מתקן את הברכה נגד אנשים שלא צריך לכלול אותם בברכה הזאת. נגיד למשל, בתוך הברכה, אם כבר אני מתקן נגד המינים, אז אולי גם נגד השכן שלי. אם כבר, הולך ביחד. ואפשר גם להרחיב עוד יותר, כלומר, עוד נגד כמה קבוצות בעם, שבוודאי לא ראוי לתקן נגדם את ברכת המינים, והוא יכוון גם נגד האנשים האלה. לכן היה צריך למצוא מישהו שאין בו שמץ של שנאה. הגמרא אומרת, נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן. כי שמואל הקטן היה אדם שהיה כולו אהבה. שמואל הקטן אומר, כך כתוב במסכת אבות, שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח וביקשלו אל יגל ליבך. אז זה אדם שלא אוהב לשנוא. אז דווקא אדם כזה הוא ראוי יותר מכולם לתקן את ברכת המינים, כי אז הוא מתכוון בדיוק למי שצריך ולא יותר. כך אומר הרב קוק. יש עוד טעם אחר, שבאמת היה קשה, וזה מובן לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, וזה שבזמן רבן גמליאל כבר לא היו נביאים. אז מי יוכל לתקן את ברכת המינים? זאת שאלה רצינית. אין בידינו נבואה. נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן, אומרת הגמרא, מדוע כינו שמואל הקטן? משום שהיה קצת יותר קטן משמואל הרמתי, משמואל הנביא. זאת אומרת, שמואל הנביא, אחד מגדולי הנביאים, שמואל הקטן היה קצת יותר קטן מהם. זאת אומרת, שריד של נבואה, איזשהו רושם, עקבה של נבואה עדיין נשארה אצל שמואל הקטן. ובאמת מסכת סנהדרין יש שם תיאור של דברי נבואה של שמואל הקטן בשעת פטירתו. שם הדברים שהוא ניבא ממש בשעה שהוא הלך להיפטר מן העולם. זאת אומרת שמשהו עדיין נשאר והוא יכול היה לתקן את הברכה הזאת. קושי נוסף שעם עמד בפני רבותינו אחרי חורבן בית שני לגבי התפילה. שוב בהגדרת מי שהתפילה מופנית אליו. אז אמרנו שאנחנו משתמשים בנוסף של הנביאים. אבל בזמן בית שני הייתה איזושהי הקלה בקושי הזה. כי אם היית שואל מי הם האלוהים שהיהודים מתפללים אליו, כל אדם בעולם, בין יהודי, בין גוי, היה עונה, אלוהי היהודים זה מי שיש לו מקדש בירושלים. כל אחד ידע את זה. אלוהי המקדש הירושלמי. מי יודע בדיוק מימו? תשאלו את הכהנים. הכהנים יודעים סתרי תורה. יש כמה סוגיות בגמרא שמוכיחות את זה, שאצל הכהנים הייתה ידיעה של סתרי האלוהות. אז אם אתה רוצה לדעת מי הוא אלוהי ישראל, אז תפנה אל הכהנים שבמקדש שבירושלים. לכן לא היה קושי, היה, אפשר לומר, הייתה איזושהי אסמכתה גיאוגרפית, טופוגרפית אפילו, שאמרה לנו מי הוא אלוהי ישראל. משעה שחרב בית המקדש, עמדה בעיה קשה מאוד לחכמי ישראל, מי הוא אלוהי ישראל עבור המון העם. ואז, שאמר, מאותה שעה כבר הפסיקה האלוהות להתגלות בהווה. ההווה הפך להיות בלתי נסבל. אי אפשר היה לייחס לקדוש ברוך הוא את ההווה. כמו שלמשל פעם רבי נחמן מברסלב עבר בבית המדרש, והוא שמע את תלמידיו מדברים על חיי העולם הבא. ואז אמר להם רבי נחמן, הנה, כולם מדברים על עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא בטוח אין כל ספק שיש דבר כזה. שהרי חכמי ישראל אמרו לנו, אנחנו יודעים שיש עולם הבא. אבל עולם הזה צריכה להיות אמונה גדולה שיש באיזשהו מקום עולם הזה. כי פה זה הגיהינם. כלומר, אין כבר עולם הזה בזמן הגלות. כך אמר רבי נחמן מברסלב. אז למי היהודים מתפללים? הם מתפללים למי שפעם גאל אותם מגלותם ועתיד לגאול אותם מגלותם. כלומר, כאן הממד ההיסטורי הפך להיות חשוב ביותר. אנחנו מתפללים לאלוהי העבר ולעתיד, כבר לא לאלוהי ההווה. וזה מסביר את אותה ההלכה שתקנו האמוראים, רבי יוחנן כנראה, בזמן הגמרא, שיש מצווה לסמוך גאולה לתפילה. הפירוש לסמוך גאולה לתפילה, מבחינה טכנית, פירוש הדבר, שכאשר אדם מגיע לברכת ברוך אתה השם גאל ישראל, תכף ומיד מתחיל בהשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בלי הרבנה. זה לסמוך גאולה לתפילה. פירוש הדבר, אני צריך להתפלל למי שגאל ישראל, ועתיד לגאול אותה. זאת היא הסמכתה היחידה שנשארה בזיכרון התודעתי של היהודים בזמן הגלות, ואם כן לאלוהי הגאולה אנחנו מתפללים. ומכאן לדבריו של הרב צבי יהודה קוק שאמר, מה? מה? כן.
לא ברוך הוא.
אתה צודק. ברוך אתה השם גאל ישראל, ברוך אתה השם.
זה לא שמתפללים מישהו בעבר.
לא, אני מתפלל בהווה למי שבעבר גאה לנו ועתיד יגאולנו. כן? מובן? כלומר, ודאי, אנחנו יודעים שהוא עדיין קיים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא תמיד קיים לעם, אבל אנחנו רוצים לדעת דרך מה אנחנו מכירים אותו. בזמן שבית המקדש קיים, אתה מכיר אותו דרך המקדש. כן, זה הממשי. בזמן שאין את המקדש קיים, אין לך למי לפנות. אלא, על סמך הזיכרון. אני זוכר, פעם אתה גאלת אותנו, ופעם אתה תגאל אותנו. לא, זה משמעות. וכן, אנחנו סומכים גאולה לתפילה. רבי נחמן ברסלב אמר על זה חידוש. לסמוך גאולה לתפילה, פירוש הדבר שצריך לגאול את התפילה. זה גם נכון. זה הדרך הדרוש. אבל הפשט הוא שצריך להתפלל לגואל ישראל. כן, מה אתה אומר?
אבל עכשיו שאנחנו מכירים שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ב...
אז אנחנו מתפללים לאלוהי מדינת ישראל. זה דבר גדול, שלא היה. שלא היה. נמשך אחרי שנים.
אז זה אומר שאנחנו היינו צריכים כן להרגיש את התפילה.
היום אנחנו חוזרים להווה, נכון.
ולהרגיש את התפילה, אבל זה לא נכון.
אבל יש שאנחנו מרגישים את התפילה. אנחנו, כשאנחנו מתפללים... אנחנו
דיברנו על כל הקושי בהתחלה של אדם מול התפילה, זאת אומרת שהוא לא יודע, זה קשה לו להתפלל, זה עדיין קיים.
ודאי שזה עדיין קיים.
למרות הגאולה.
כי לא כל אחד רואה את הגאולה. יש תפילה שאנחנו אומרים ב-18 ברכות, המחזיר שכינתו לציון. לא סליחה, ותחזנה עינינו בשובך לציון. מה זה ותחזנה עינינו? הנחת יסוד, כולם עיוורים בזמן הגאולה. ואנחנו מתפללים שתהיינה לנו עיניים לראות שאתה חוזר. כלומר, לא, אומנם הקדוש הוא שב לציון, אבל לא תמיד אנחנו רואים שהוא שב. לכן צריך תפילה מיוחדת שיהיה לנו עיניים לראות שהוא שב. הרב סיודה קוק אמר, כן, שישראל האמיתי הוא ישראל הנגאל. הוא אמר למזמור מ"ט למדינת ישראל. זו התפיסה הבסיסית של היהדות. אני רוצה להוסיף רק נקודה אחרונה, והיא השאלה, מה הקשר בין עבודת התפילה לעבודת הקורבנות? יש טעות מצויה. אנשים חושבים, לפעמים, שומעים את זה הרבה, שהתפילה זה במקום קורבן. זה לא נכון, לא כתוב בשום מקום. מה? לא כתוב בשום מקום שהתפילה היא במקום קורבן.
מה זה
הפסוק? משלמה פעם צבעתם. כן, אני אסביר מה. כן, הביטוי שמה, האם תפילות אבות תקנו, או תפילות כנגד תמידים תקנו. זאת אומרת, התקנה של התפילה, הזמנים של התפילה, נוסח התפילה, כנגד מה הוא מכוון? האם כנגד האבות או כנגד הקורבנות? אבל לא נאמר שהתפילה היא במקום הקורבן. נאמר כך, המטרה של התפילה והמטרה של הקורבן זאת מטרה הפוכה לחלוטין. אומנם שניהם עבודה, אבל זאת עבודה שמטרתה להשיג משהו אחר. בעוד שהקורבן בא לשמור על סדר העולם שלא יתקלקל. זו המטרה של הקורבן. כמו שיוב למשל היה עושה. והיא כאשר הקיפו ימי המשתה, כל שבע ימים, ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. קבוע. סדר קבוע, טיפול שבועי, מקריבים קורבנות. לעומת התפילה, שיד רבה באה לבקש שינוי בעולם. אז אם כך, בעוד שהקורבן הוא מעשה שמרני, התפילה היא מעשה מהפכני. זו מטרה הפוכה. אלא שמזמן שחרב בית המקדש, התפילה לקחה על עצמה תפקיד נוסף לתפקידה המקורי, והוא להחליף את הקורבן. והיא עושה את זה לא טוב כמו הקורבן, הקורבן זה היה דבר גדול, זה תיקן את כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס. התפילה מתקנת רק את הפגמים שבנפש, שנעשו על ידי הרע העולמי, אבל לא הרע העולמי עצמו, ולכן יש הרבה הצטברות של רע בעולם. לכן אנחנו מתפללים שישובו הקורבנות, קיימו אז הידיים בתפילות. אבל התפילה עשתה את זה. איך היא עשתה את זה? על ידי שהיא נוסחה במוסך קבוע והלכות מדויקות לגבי השעה של התפילה, דווקא בשחרית, דווקא במנחה, דווקא בערבית, היא נוסעת בקרבה אופי קורבני שלא היה לה מקודם. ובזכות זה גם התפילה יכולה להיות במקום הקורבן. נקודה חשובה, כן. כן. שיהיו
קורבנות,
תתפלל? לפי זה, אתה מסיק את המסקנה הנכונה, שכאשר ישוב הקורבנות, בוודאי שנמשיך להתפלל. אולי אופי אחר של תפילה, אבל תפילה בוודאי שתהיה, כי המטרה של התפילה היא מטרה אחרת. כן?
למה את ברכת המינים לא מפסיקים ברגע שאין כבר...
כשנפתור את בעיית המינים, אז נבטל את ברכת המינים.
יש, אבל יש היום?
יש. יש. כן. יש כל מיני מינים. טוב, זהו.